אני אסביר יותר את, 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 את העניין בהמשך, ואני חושב שמה ש, שמשתנה הוא שיש לנו צ'ימון עם פרצוף אחד, אחרי זה יש את אנטיגנוס הוא אחד, ואז משם מה יש לנו?
זוגות.
זוגות. צריך, זה חזרה לקבוצה, שימו לב, וזה גט חשוב, אבל זה קבוצה שיש בה, לפחות בתקופה הראשונה, כל הזמן שניים, 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 זה ממשיך לאורך המשניות עד, עד מישהו אחד שאין לו בן זוג במשנה באבות, ותסתכלו ברמב"ם, נגיע לזה, בהקדמה למשנה תורה, הוא יישא לו בן זוג. כלומר, התורה שבעל פה מתוארת על ידי זוגות, וזה כמובן, אני חושב, זה לא קשה לנסות להסביר מה נותן רעיון הזוג. מה המשמעות של מעבר מקבוצה אנונימית לגמרי בפרצוף אחד לזוג? מה הזוג נותן? הזוג נותן את הדבר הכי אופייני לעולם של חז"ל, שנדבר עליו בעזרת השם, מחלוקת. הוא נותן ריבוי, ריבוי דעות. הקבוצה זה כולם בעד כולם, זה ביחד, זה אמירה אחת. ברגע שאני מגיע לעולם הזוג, נכנסתי לפוטנציאל של ההשלמה הדדית, או גם של המחלוקת ההדדית, ונכנסתי לאחד מהמאפיינים הכי בולטים של העולם של תורה שבעל פה וחז"ל, וזה כאמור מחלוקת. צריך לעמוד על שורשו, איך להסביר אותו, נדבר על כל זה, בסדר? אבל זה מבחינת המשנה בעבוד. ברמב"ם לעומת זאת, לא מרגיש קרה שום דבר, למרות שגם אצלו פתאום יש זוגות. כן? אבל, שהוא לא מתאר בהתחלה, ברשימה הראשונה, אלא בסוף, כשהוא עושה את האחורה, אין זוגות. ובכל זוג הוא בוחר אחד. פעם ישבתי חזק על ההקדמה שם, את מי הוא החליט לבחור בכל מקום. אז זה שהוא בחר את הלל על שמי זה קל, כן? ואיך בין האחרים הוא בחר? שאלה מאוד מעניינת. הדבר אחד ברור, זה לא, זה תבניות. זה לא עובדות היסטוריות רק, זה תבניות חשיבה. כלומר, התורה שבעל פה, שהיא נמצאת בעולם, היא נמצאת בזוג. למרות, יש פה ממש שתי דמיות מעבר, שאני אנסה לגעת בהם בהמשך, שמעון הצדיק ואנטיגונוס, שהם אין להם זוגות. הם, כאילו, יש לנו, הייתי אומר ככה, משה ויהושע זה שניים, שני פרצופים, אחרי זה קבוצות אנונימיות לגמרי, ובסוף עוד פעם שני יהודים בודדים, ואז מפליגים לעולם חדש לגמרי. יש ביטוי אחד ברמב״ם כל הזמן שהוא מנסה כאילו להקרין, זה בא בדיוק באותו מקום, שהוא לא מבדין בין הקבוצה ליחיד, שכל חכם שהוא מזכיר את השם שלו, הוא תמיד אומר עובד דינו, עובד דינו, עובד דינו, עובד דינו, שזה דרך יפה ליצור תודעה שזה כלשון הרמב״ם, הרבים, מפי הרבים, מפי הרבים, מפי הרבים, כך הוא כותב במפורש באיגרת רבי פנחס הדיין. כן, מתי?
אני לא זוכר בדיוק
מאיפה
זה, אבל נראה לי שהרבים מהזוגות זה
אז עדיף הנשיא. בסדר, אני עוד לא שם. בסדר, אני עושה רעיון טוב. אני עוד לא שם פשוט. בסדר, בכל מקרה, זה אחד כאילו התבנית. בסדר? עכשיו, זה כמובן לא פותר אותנו, זו השאלה של הדין. מה אנחנו עושים מול המקורות האלה, כן? ואנחנו כן חיים את השאלה. לפחות, אני אגיד ככה, אני מאמין שכבר אי אפשר לברוח מהשאלות האלה. למה צריך לברוח? למה צריך לפחד מהם, כן? אבל בואי נגיד ככה, התמונה הפשוטה הזאת, הכל כך הרמונית שעולה לתוך המשנה, וגם שהגברה היא מסוכן, היא רפחיסת ובטא אותה, והוא הולך יפה, כן, כאילו זה חלק. אנחנו כבר לא יכולים לחיות בצורה ככה חלקה. היות ולהתעלם מהשאלות זה גם לא אופציה. אז נשאר בכנות, אני לפחות אציע דרך שלי, נראית הדרך שנראה אותה גם בתוך העולם של חז"ל. זו לדעתי דרך שאני רוצה להסביר את היתרונות שלה וגם את הקשיים שיש בה. אני אגיד ככה, מה שאני הולך להגיד, ברבותיי לא היו רואים שיעור כזה, אבל הם לא עסקו בשאלות האלה אף פעם, שתקרב. וזה דבר שיעלה שצריך להיות מודע למורכבות שלה, אני חושב שאין ברירה, אין מנוס מגישה היסטורית. ובוא נגיד ככה, בניגוד לצליל ההרמוני של הרב חסדא, שמדבר על איך בזמן עזרא ונחמיה הם שמרו סוכות כמוני, מהם המקור שלי, כי אחרת איך אפשר לקרוא אותם, כן? אין מנוס, אני חושב, מלאמץ מי שלומד בצורה כנה, מיקבל את זה שהתורה שבעל פה יש בה, אפשר לבחור את המילים, והמילים הן חשובות, יש בה התפתחות, לא כל הדורות הם שומרים אותו שולחן ערוך, אפשר לקרוא לזה התגלויות חדשות, אפשר לקרוא לזה שיש רצף בין החוליות השונות, כלומר זה לא חוליות שמנותקות, אבל זה כמעט עולה בבירור שעולמם של, שהם חכמים בדור מסוים ושונים מדור אחר, ואנחנו בית המדרש פה אמונים על הלימוד בצורה הזאת. כן, אומרים מה כיוון עיקר, מיד יודעים להגיד מה סתמה, מה המוראי, יודעים להגיד מה קדם למה, ומודעים לזה שדרכי החשיבה של התנאים לא בכך כמו של המוראים, ושיש פה, הייתי אומר, דיאלוג בין דורי, ויש פה, זה כמעט אין מנוס בכלל מהחשיבה הזאת. כלומר, הסיבה... אהבה מינה היא פשוטה מאוד. תנועת הנפש, ופה אני חושב, אני רוצה לסכם על השולחן. תנועת הנפש של אנשי מסורת, במיוחד אם הם אורתודוקסים, זה להניח שמה שהווה הוא מה שהיה. זאת תנועת הנפש הבסיסית. זאת תנועת נפש שמניחה רציפות בין הדורות, שהוא הופך באיזשהו שלב לדמיון. כמו הבדיחה על מיני שאברהם אבינו הלך עם כיפה, כי כתוב... כתוב לך לך, נכון? זהו, הוא הלך בלי כיפה. הוא גם הלך בכפות, אני חושב. כלומר, זו תנועת נפש שצריך לדעת, היא תנועת נפש טבעית לחלוטין. כלומר, אנשי המסורת הם חיים בתחושה שהזמן קופה, ככה הם חיים. זה בין היתר, כי זה תעודת הזהות שלך. תעודת הזהות שלך היא שאני ממשיך את הדורות הקודמים. עכשיו, ברגע שאתה נכנס לזה שפה שאני מתפתח, וזה שפה אחרת לגמרי, שגם מטילה סימן שאלה, ופה של השורש העמוק של הדברים, שמטילה סימן שאלה גדולה, מה שאתה עושה. ולומר את זה בצורה הבאה, בשון חכמים, עם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, בין ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים, אתה חי בתחושה של ירידת הדורות. זו התחושה שאתה חי. אתה לא חי בתחושה של התפתחות. שהירידה, אני רוצה להדגיש, היא לא כמו שבתמימות אומרים, כי הם באמת היו יותר טובים מאיתנו בכל, כן? זה ילדותי לחשוב ככה, כן? הרי כל מי ש... חי היום יודע שיש לאנושות היום הבנה יותר עמוקה של הטבע שולט ביותר מבעבר. זה בספירה לא של החוכמה האנושית, לא שהם היו יותר חכמים, הם פשוט היו יותר קרובים להתגלות. זה בספירה של השרשרת של המסורה, הם קרובים להתגלות ואנחנו מתרחקים מההתגלות. בתור כי מתרחקים, אנחנו, השיעור הקומה שלנו כביכול קטן, ו... צריך לחיות לדעתי בתנועה מורכבת של זהות. אני יודע שאני יותר אדם היום, כי אני יותר יודע להביע את האנושיות, החוכמה היום יותר. חד שני, בתחום של ההתגלות אני התרחקתי, וכשאני חי בתודעה כזאת איזשהו מקום להכניס תנועה של התפתחות, התקדמות, לדבר על שינויים, היא שפה שבעיקר מה שהיא שומד את הקרקע שהיא בעייתית, לכן בבתי מדרש כאילו בורחים מזה. כן, עדיף לא לעסוק בשאלות אצל הרבים, כי הוא יוצר לכאורה רלטיביזם על, 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 על התחום. כלום מאיים על המוחלטות של הערכים, הוא מאיים על המוחלטות של התורה. אם סך הכל כל דבר הוא פרי נוף המקום שהוא נמצא ויש לו זיקה להמון המון תהליכים, זה כביכול נותן אותם למקום לשינוי, להצבה של שאלות, שבמיוחד מי ש... בוא נאמר ככה, אני לא מאשים אותו, אבל כשהוא נמצא ברקע, זה תנועה נפשית אוטומטית של בעלי המסורת. החשיבה ההיסטורית באה לעולם, בתוך העולם היהודי, כאשר יש ריחוק מהמסורת, קוראים לזה אביסנשאף דסיודנטום, לפני חוכמת ישראל, במאה ה-19. כלומר, אדם לא מסורתי יכול לגבש קבוצה היסטורית, וכשיש רפורמה ועוד כמה דברים ברקע, אז אנשים בורחים מהגישות האלה. בעצם מה שאני מדבר איתכם, נקרא לילד בשמו, זה איך בונים אורתודוקסיה היסטורית. בעצם השאלה.
שנאמנת עדיין להיסטוריה, שמודעת להיסטוריה, בכל זאת כאילו...
בכל זאת היא אורתודוקסית, כן.
נשאלת מערכים מוחלטים.
כן, זה בעצם השאלה. צריך לדעת שהשפה שרוב עוזי הלבנו על אדירי התורה היא לא היסטורית. בכלל הוא חיים שם. הסבי הגריד, מי שרוצה לראות למשל התמודדות מסוימת, אני לא מצליח להזדהות איתה, אבל הוא הלך לעולם המושגים. המושגים אצלו, כמו דימה בכתבים שלו, גם באיש ההלכה, וגם במסה יותר קצרה ויותר ככה, שהיא מתמצדת את לב העניין, מה זו דרך מדוד, הוא מדמה את ההלכה למתמטיקה, להיגיון. והתהליך ההמשגה הלמדני הוא כאילו בורח מהמציאות והקונקרטית לוקח אותו לעולם ההיגיון המופשט, וההיגיון הוא נצחי, הוא מחוץ לזמן, כלומר נצח ההלכה אצלו הוא כי זה מחוץ למעגל ההיסטוריה. אני חושב שזה זה תיאור שחוטא לאמת, כי ההלכה היא לא היגיון, ההלכה היא משפט, ומשפט פוגש בני אדם. ולפני שני שיעורים פרסתי בפניכם כיוון אחד בעקבות המהרש"ל, שמה תפקיד תורה שבעל פה? לעשות את המפגש בין היסודות של ההתגלות לבין המציאות, והמפגש הזה מחייב התבוננות מתמדת, הוא מחייב מעורבות אנושית כדי שהדברים יתאימו. הייתי אומר דווקא אני חש בדיוק הפוך מהגישה שלו, מה שנותן לתורה הנצח זה לא שהוא יוצא מחוץ לזמן אלא שהוא בתוך הזמן. גם בתור שיעור עלה שהקושי של היום הוא אלו תהליכים טבעיים שמתרחשים לכל אורך ההיסטוריה. הקושי של היום הוא קושי שנוצר ממפגש קטלני של שני גורמים. האחד ציינתי קודם, שהמודעות למה שאני עושה יותר קיימת ולכן יותר קשה לעשות את זה. ואני חושב שהדבר השני שהוא גורם היותר נכבד במצוקה העכשווית שכאילו מונע את התהליכים הטבעיים, זה שהקצב המסחרר של השינויים בעולם הוא כזה שהוא לא נותן מקום לתהליך טבעי. כלומר אנחנו לא מדביקים את הקצב, אנחנו לא בקרוסל, אנחנו ברכבת הרים שעולה ויורדת, בקצב מסחרר שינויים החברתיים התרבותיים בעולם. זה גורם לכך שהתהליך הטבעי כאילו הוא לא מדביק את הקצב, וכשלא מדביק את הקצב אז אנשים צריכים להחליט לשנות או ככה, להחליט לא לשנות, כן? אבל הדברים האלה נמצאים, הגישה ההיסטורית והרב ראיין בכל שיעורי שורש, מה שהוא מנסה לעשות זה להכיל את זה בתוך שפת הקודש, ולהבין שהמעורבות האנושית בתורה שבעל פה, ולהבין שאני יכול לקבל שיש פרשנויות בתורה שבעל פה שמייצגות שלב דרך פרשנות ההלכה ויישומה, שבתקופה אחרת פרשו אותה ויישמו אותה אחרת. אני לא רק להבין שזה לא מאיים על המסורת, אלא זה החוצן, זה החיות של המסורת. שהאמת היא, אולי אתם לא צריכים לעבור את כל מה שאני התייסרתי, אבל אני זוכר כמה רגעים כאלה מכוננים בחיים, כאלה פשוטים, שאתה שם לב לעומק הפערים. כאילו, אני חייב להגיד לך, אני הייתי רב חסדא בצעירותי, ממש, כאילו, ואתה פתאום כל הסתם, אני אגיד לכם דוגמאות. לפעמים יש ראשונים או אנשים רגישים, אתה יכול להגיד, הוא שם לב. אתן לך דוגמה. איך סוקלים בן אדם? כל אחד מכירים את המשנה בסנהדרין, נכון? זורקים אותו מקומה שנייה, ושמים לו אבן על ליבו, אבל תפתחו תנ"ך, איך סוקלים? לינץ' ציבורי, חבל על הזמן, כולם כסחים אותו, כן? אז הרמב"ם בפירוש המשנה בסנהדרין שם לב לזה. וואו, כן, תראו איך הוא התגבר על אורתודוקסיות. לא, תראו, מה? יכול להיות, יכול להיות, אני אקריא לך את הרמב"ם בפירוש המשנה. זה רמב"ם פשוט, מה עשיתי פה? שנייה, פירוש המשנה, סנהדרין, זה פרק ו', נכון? כן, בואו אני אקריא לכם את הדברים שהרמב"ם כותב. ברור שהוא שם לב לעניין. הרמב"ם כותב, הנה, השכילה הוא הדחיפה ממקום גבוה שווים, ואומר משפטית אין הבדל בין לזרוק אבן על בן אדם או לדחוף אותו ממקום גבוה. למה? לפי שנפילת האבן עליו או נפילתו עליה כאב שווה. ברור שהוא שם לב לזה. כלומר הוא לא היה עיוור, הוא לא היה אורתודוקס כמו שאני הייתי בצעירותי. זה דוגמה אחת, זה בלי סוף דוגמאות. כלומר כל מי שקצת מתעורר, כן? והוא רואה, הוא בעצם רואה, הייתי אומר ככה, לו היה צריך לדעת את ההלכות מההתבוננות במקרא, ואחרי זה עובר למשניות, התחושה הפשוטה היא שזה עולמות שמדברים אחד עם השני. כל כך את הדוגמה הזאת כמה כמעין מודל לעבודה. אמן אומר, טכנית מעשית ברור לי ששינו לגמרי את שיטת השכילה, אבל אני יכול ליצור איזה רציפות ביניהם. זאת הנקודה המכוננת. אני יכול להגיד עכשיו למה עשו את זה, מתי עשו את זה, כתבו על זה תילי תילים של פלפולים חוקרים מסיבה פשוטה, שכל נושא הריקומיתות בידים מאוד העסיק את ההיסטוריונים בגלל בן אדם אחד שמוצא להורג במאה הראשונה הסירה, שבגללו בכלל זה מעניין כולם קוראים לו ישו, נכון? כלומר זה נורא נורא, אז חיים כהן הומניסט, אתם שמעתם על השופט חיים כהן, כתב איזה ספר שזה בגלל שהיו יותר הומנים, לא יודע, אפשר להציע הרבה סיבות, אבל במסגרת שלנו אני חושב שהנקודה המכוננת היא לפתוח את הנפש מצד אחד, ואולי אני חושב שאתם כבר פתוחים לזה שהפערים האלה קיימים, ובעיקר מה שצריך בית מדרש לעשות הוא עוד יותר לפתוח את הנפש, להבין שלמרות הפערים שנמצאים בסקאלה אחת שאפשר ליצור רציפות, צריך לגשר לפערים האלה וליצור תנועה נפשית שיודעת להכיל אותם. אבל ככה צריך ללמוד לדעתי תורה שבעל פה, ואתם מוצאים ספר שאני לא מסכים עם הרבה דברים שכתובים שם, אבל הוא מדבר על זה, זה ספר שמו שאהב לטל, על מהפכות פרשניות בהתערותן, והוא מביא שם כמה פרשיות, לא בכולם אני בטוח שהם מהסיבות שהוא אומר, אבל בן צורר הוא מורה, דוגמה קלאסית, תראו מה כתוב בתורה, תראו מה כתוב במשנה, ובכולם ההצטברות שלהם, כלומר לפתוח את העיניים, להיות את ה... הייתי אומר במשל, שהתלמידים שלי כבר שמעו ממני, זה אחרים, אז הם יסבלו קצת בשביל האחרים, שמתלבטים מה כתוב בספר תורה, אם זה ור או יוד או נון, סופית, מי שואלים? ילד, למה לא שואלים את הרב?
הוא משנה איזה משהו חושב שצבר.
כן, זה רגע, זה שכולכם חושדים ברבנים, כן, כן, קרב משוחד, אני איזה צורה עדינה יותר, אני רוצה להיות עדין, בכלל, אמרתי לכם, אחד מהדברים שצריך ללמוד, זה איך להגיד את האמת בצורה, בניסוח אמונים, בסדר? זה מה שצריך לעשות. הרב ראם עובד על זה, שתדעו, זה עבודה מכוונת, זה לא סתם מכביסת מילים, זה באמת להיות מקושר לדורות ולהיות אמיתי. וזה לחפש את המילים שלא יהיו מכבסה, אלא שתרגיש שאתה באמת שם. אז בהקשר הזה הייתי אומר, במילים יפות יותר, שהילד יגיד מה כתוב, והרב צריך לפסוק אם הספר תורה כאשר הוא פסול. ונכון שהוא היה צריך לעצור, להגיד עכשיו אני ילד, ורק אז, אבל הוא כאילו קופץ ישר לשלב הרוב. נגיד זה בצורה הפשוטה, הכינות העמוקה שלנו מול המקורות, וזה צריך להיות כמו ילדים. פשוט לקרוא מה שכתוב ולא לטשטש את זה, ושיהיה אימון גם במילים. המעבר השני, לדעת שרק ילדים נשארים בשלב הוא. כלומר, ליצור תנועה, תנועה של רב, תנועה מעמיקה יותר, בוגרת יותר, שיודעת להכיל את המורכבות של המסורת. וגם בציר הזה אני חותם, לפחות את מה שאני אגיד, ואשמח לכל השאלה והערה, גם דעות אחרות, גם תקשור עליי את העבודה. בסופו של דבר, כשהולכים כרגע את המקרא כמכלול, ומעמידים אותו מול המכלול שנמצא במשנה, קשה מאוד לדבר על תחושה שזה אותו דבר, שזה ראי. כשאני הולך למשל למשהו מאוד דומה, עם פער שנים גם עצום, נגיד, גמרא, תלמוד בבלי מול הרמב״ם, התחושה היא שזה די דומה, הרבה יותר מאשר, זה רחוק. והכינות מצד אחד מחייבת את זה, ולכן אני לא יכול יותר להיות רב חסדא, למרות שהייתי שם פעם, זה נחמד להיות ככה, תאמר לי, חיים שלך טובים, כאילו, לפעמים אני מקנה רק קצת זמן, ואז אני מקבל כוח עוד פעם. אבל מצד שני, מה שאני מציע הוא לעבור גם את השלב הבא. השלב הבא הוא לחפש את הרצף שאפשר ליצור לא בין דברים שהם אותו דבר, אלא בין דברים שהם נמסרים. פשוט זה נסירה מאחד לשני. כן, בבקשה. כן, רואי.
מה שאמרת כאילו, מהרב ראם בניגוד לגריד, שהוא לוקח את הנצח ומכניס אותו לתוך תמיני חכמים. וכאילו, אני חושב שאולי האיום העיקרי, זאת אומרת, זה לקחת את זה מתמיני חכמים ולהוריד את הנצח כביכול אלינו, כאילו, בדור כל כך פוסט-מודרני, שכל אחד יש את הסיפור שלו, אז הוא אומר, אוקיי, אם הכל כאילו אפשר לשחק איתו, אז אני יכול, אני לא מחויב גם להלכה או לשולחן ערוך, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אז יש חוגים באמת שאומרים שהמטרה שלהם זה להגיד כמה אתה אפס מול כולם, מול החזד.
כן.
השאלה באמת, זאת אומרת, מה הגבול? מתי אתה אומר, אני צריך לראות רק את תמלי חמים ואליי הוא לא יורד, או אני כן יורד אליי אם אני אדבק בתמלי חמים, או שאני צריך לראות עד אליי ואני גם יכול לשנות את הנצח. לא
צריך
להבין ממך עד הסוף מה
התשובה כאלה. לא טוב, שבאתי לגמרי גם במה שאתה אומר, אבל בוא, כל אחד יסביר לשני, ככה נעשה הסכם סחר וחליפים, כן.
במילים יותר פשוטות, אם כל תורה שבאתם משתנית עם הדורות בלי כיף, כן? למה שאני, בתור רועי הקטן, לא אשנה את התורה שבעל פה דרך שאני רוצה? אני גם חלק מתורה שבעל פה, וזכותי לעשות איתה מה שאני רוצה.
כן.
השאלה, זאת אומרת,
אז אני אגיד לך מה... כן, אז אני אגיד לך לפחות מה השפה שהרב ראם משתמש בה ואני מזדהה איתה, למרות שאין לי שום מושג איך מיישמים את זה בשטח. זה נקרא להקשיב לרצון השם בעולם. או אני אגיד בצורה הבאה, זה כביכול, זה באמת, אני מרגיש שזה מסוכן, זה כביכול חודר למוטיבציה שלך. מה אני מתכוון? האם אתה בהליך הפרשני, בהליך החדשני שלך, האם אתה מונע על ידי השאיפה ליישם בעולם את מה שאתה שומע מהדורות הקודמים ומבין שביישום במציאות שלך כך מיישמים אותו, ואם אתה מבחינת שובר הכלים, או לא רמזתי להרשגה, כן? אתה שובר הכלים, ואם אתה בלשון המאה ה-19 מתקן הדת. אם אתה מונע על ידי מוטיבציה של מתקן הדת, אז לא יהיה חלקי מהם. ואם אתה באופן בסיסי מונע על ידי תחושה מאוד מאוד עמוקה שכדי ליישם את רצון השם בעולם צריך לחדש בו, אתה לא היית בשיעור בקודמי, נכון? כן. אולי זה לא פייר לאחרים, אבל אני אחזור ממש די קצרה. התורה שבעל פה היא ניתנת בהקשר מסוים, היא מתיישמת בהקשר מסוים, וההקשר כולו קובע למשמעות של הדברים. ומי שרק כל הזמן אותו דבר, שזה קוראים לזה בשפה פשוטה, פונדמנטליזם, הוא דווקא הוא מבט את ההלכה. כן, הבאנו אז כמה דוגמאות, אני ברשותך לא אחזור, אבל אם אתה במקום הזה, אז אני חושב שזה התהליך הברור, וגם אני חושב שיהיו גדולי ישראל שאני יכול להצביע עליהם, אנשים שאני מזדהה איתם עמוקות, שככה חיו. בעיניי, כל הדמות של שלמה זמנה הבך, זה הדבר הזה. כבר אז דיברנו על רב אלישיב, נכון? אז הוא חזר פה למעלית שבת. אבל רב אלישיב, אני אומר, זה כאב, אני לא מבין, אני לא רואה שהוא כזה. באמת לא מבין. בעיניי זה אחד מהתרגילות של הדור.
זה מה?
הוא לא האידיאל שציינתי. רב אלישיב שואל, מה חומרי ועושה אותה? וחומרי לרבים, לא חומרי ליד היחידים. כלומר, הפסק של מעלית שבת הוא דוגמה מאוד לצערי טובה לעניין הזה. האם הוא שאל את עצמו, האם מי שמקיף אותו ובור המקיף שלו הביא לו את כל מה שהוא הביא לו, ושאל את עצמו מי משתמש עלי את שבת? זה רק עשירים מפונקים בקומה 8, זה חולי לב, זה אנשים בית חולים, זה אנשים זקנים, כאילו, ומה נגזר מהפסק? יכול להיות, אם אסור, אסור, שברור, אני לא, אבל אני חייב להגיד שאיפה שאני הייתי עושר הדבר שישנה את כל אורחות חיי האנשים האלה בשבת, הייתי צם 40 צורות, 40 יום צם. מרוב פחד, מה אני הולך לעשות להם? כלומר, יש משהו בפסיקה מבית המדרש רבו, שהוא כבר התנתק מזרימת החיים, או מכל הדיאלוג הזה שתואר פה. כלומר, אני כאילו מרגיש השפה היא, מה זה רצון השם בעולם? רצון השם בעולם זה להחמיר. זה רצון השם בעולם. אבל זה לא השפה, זה לא של התורה שאופלת דורותיה. שאתה מזמין בחיים לא עובד ככה. ממש לא. אני אשמח בהזדמנות, השיעור הזה אמור לגמר בחתימת הגמרא, אבל כשאתה מזמין אפשר להגיע את הבן של שלב. עכשיו נעשה מגזק, כשאתה מזמין ניתוח יסודי של התשובות שלו, מראות, מפגש עמוק עם המציאות, הגמשה, חשיבה לא נוקשה, חשיבה שיכול יודעת להבדיל בין מצבים, אילו, חבל הזמן.
זה הופיע גם ברב עובדיה, זה גם כי הם רגישות, אבל זה יותר רגישות מאשר לכל השם, לא רוצה דבר מצוינים.
אבל זה חלק מהסיפור, סתם דוגמה, פה מעלית שבת, סבא שלי על אבא שלום, אבא של אבא שלי, היה כבד שמיעה. היה לו מאוד קשה לשמוע, היה לו גם עוד צרות, היה גם עיוור בסוף ימיו, היו הרבה איסורים. ואבא שלי הלך לשאול אותו בשתיים מזל, היה מכשיר שמיעה בשבת. עכשיו, מה שכאילו אותי מאוד הרשים, זה לא התשובה, אלא האופן שבו הוא השיב. המשפט הפותח היה, לא יכול להיות שיהודי שעוד נגזר עליו ניסורים כאלה שהוא לא שומע, שהוא גם בשבת לא ישמע כלום, זה לא יכול להיות. זה ככה מתחיל. עכשיו, כמובן, רק מהרחמים של שם מזן לסבא שלי לא מתיר, אז הוא גם נימק את זה. עכשיו, האמת היא, אם יבוא למדן, מהסוג שתיארנו קודם, שהכל מופשט והיגיון. בסדר? עכשיו יעשה ניתוח פשוט. זה השלב הבא. שלב הבא אומר, אם מותר מכשיר שמיעה בשבת, מבחינה מושגית זה כמו מיקרופון. אותו דבר. בסדר? ובוא נתיר מיקרופונים. אז פה בדיוק נכנס בדיוק העניין הזה של השכל של תורה, לדבר מה זה בדיוק. כן, למה אני מתכוון? קודם כל, יכול להיות למה לא. כי אני לא אומר לכם שזה אוטומטית לא, כן? אולי כן, אבל ברור שיש פה איזשהו חכם שמעורב בתהליך, שמה אמר לעצמו, לעזור למסכן, כן, לא כל לא. צריך להבין למה, אבל האנשים מעורבים לא רק ביצירת המושגים, הם מעורבים גם ביכולת להפריד במצבים. למרות שמושגית זה אותו דבר בפשטות, כמעט כל הלכות שבת עובדים על הדבר הזה שמושגית. אני אביא לכם, אני ראיתי מסכת שבת עם אבא שלי, הוא היה מיוסר כל המסכת, כי מבחינה מושגית כמעט אי אפשר להסביר את זה שחצי מהמסכת זה היתרים שמתירים את הדברים שיש להם אותם מקומות כמו הדברים האסורים. כמעט אי אפשר להסביר את מסכת שבת בלמדנות, תדעו. וזה באמת כמסכת שבת, כולה ניצבת על החוכמה הזאת, אותו דבר, פה בוטר, פה אסור, וכולי וכולי. ברשותיין לזלמן, בתשובה שלו על החשמל, כותב את זה כעיקרון על של מסכת שבת. איך תדע מהי מלאכה? תבדוק מה לשון בני אדם. ככה הוא כותב. והרקע הזה, בשלום זמן, אומר, לא ראיתי אף פעם באדם שלוחץ על המתק של החשמל, הוא אומר, אני בונה. אני לא בונה. מי מכריע? בלבטים מכריעים. אבל זה, הוא מדבר את השכה של מסכת שבת. שאני אגיד לך, משפט לא בריסקאי, לא רק מסכת שבת זה ככה, זה ככה, וכמעט בכל התורה כולה זה ככה. רק בקודשים זה יכול להתעקע בבריסק, כאילו שהכל מושגים. כי זה לא קורה, זה הכל. זה שיטה הגיונית, קודשים זה שיטה הכי סגורה בתוך הפסוקים וההיגיון וכו', כן? אז זה קצת מפליגים, אבל אני באמת אומר לך, אני לא יודע על מנגנון ברור שיגיד מה ימנע מדובלים. שאני אגיד לך, אבל אני לא יכול למנוע ממך, שאני אגיד לך יותר מזה, אותו מישהו שכבר יש לו זקן בלבין קצת, וגם רב, אני אפילו מרגיש שאני לא בסיפור הזה. מי באמת עושה את הדברים האלה? שם מזלמן, לא יודע, אמורים לעשות את זה אנשים, אני אגיד את זה בצורה הבאה, אני לא מרגיש על עצמי, למרות ששאלתי שאלות, אני לא פוסל. אני מיישם את מה שפסקו אחרים. מי שפוסל בשינו כאן זה הרב ראם. הרב ראם, בלי לבדוק את הליגה שלו בין גדולי הדור, בתנועת הנפש שלו והשפה, הרב ראם הוא פוסל. הוא מחליט החלטות חדשות.
אז תזורק פשוט את זה. תזורק את זה לגדולי הדור.
אני באמת חושב, לא, אבל בוא, אני אסביר לך למה אני מדגיש את הדבר הזה. כי אם תשאל אותי, מה הרובה שזה נעשה טוב? אם כל אחד עושה, זה שאלה יותר משמעותית, יותר מאיימת. אבל אם בסופו של דבר אתה אומר, הרב רם הכהן עושה את זה, הרב שלמה זלמן אוירבך עושה את זה, הרב משה פיינשטיין, אם זה האנשים שעושים, אז האנשים האלה מבחינת מה שתואר פה, ובברום, כן, הם במקום שמה שתואר פה מתאים להם. באמת נכון הדבר, שמי חסיד פה לשאלות של סמכות רבנית, והיום העולם דמוקרטי, והכל נכון. לא, צריך לדבר על כל זה. נוכל כאילו קריאת הכיוון, אתה שואל אותי, מה לדעתי הוא עצר את הבסיס הפשוט, שכל מי שעושה עם הדעתנו, או החליט שהוא עושה מבואות, והוא מציל את הדברים אחד מול השני, הוא חייב לדעתי מצד אחד לאמץ, ראייה שהדברים, אני לא אוהב לכל המתפתחים, כי מתפתח כאילו עושה יותר טוב, שהדברים נמסרים מדור לדור, והמסירה לדור לדור אומר שלכל דור יש לו זיקה לחוליה הקודמת, קיבל אותו ממנו, והוא חלק מהמסירה, הוא לא רק שירות מודיעין, הוא בעצמו חלק מהמסירה, כלומר מה שהוא אומר, איך שהוא מפרש, זה חלק מהמסורת, זו התנועה הנפשית.
אבל זה הגדולים, זה לא אתה.
נכון, אני לא מהגדולים, אני אומר לך,
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, תודה שאתה מזכיר לי מי אני, כי זה נכון,
אפשר להגיד בעצם את הדבר הנקודה, שבעצם, כאילו,
קריאה נכונה
של המציאות, זאת אומרת, אתה לא יכול כאילו לקרוא, כאילו, ממשיך למחזה בשטרה, אתה צריך לקרוא נכון של המציאות, ולפי זה בעצם לראות איך ובאיזה רמה, הדברים מתפתחים. כן. שמה שאמרת שהרב אומר, כאילו, אני חושב שפשוט הרב ראים, זה במקום שיש לו אמון בלומדי תורה. יש לו פשוט אמון בלומדי תורה. שאם אתה לומד תורה באמת, ואתה באמת רוצה ללמד עם הנישה שלך בחיים עכשיו לחדש ולעשות רפורמות, אתה גם לא תצליח, ויהיו לך איך מתנגדים. אבל עם הרצון שלך, עם האמונה שלך, באמת אמונה טובה, להגדיל תורה ולפערה ולפערה...
ההגדרה שלא תצליח, אתה אומר. התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית, יש להם הרבה יותר חברים מאשר...
בסדר, אני לא אומר להצליח ברמה מדידה, אני מדבר קצת, אבל מה שאנחנו מדברים, אם השאיפה שלך היא לעשות לא מדויק, אז אתה תשנה, בסדר, אבל כאילו, ברור שם כבר בפעם שנה התורה לא משתנה, כאילו, ברמה של הרפורמה שאתה מדבר.
אבל זה מה
שאתה אומר בעיניים שלנו, זה לא אומר, כאילו...
לא, בעיניים שלך, שבהם אתה מדבר על הרפורמים, אז אם כל הרפורמים, הם עדיין לא שינו את היהדות, לגמרי.
אבל אם ההגדרה היא למצוא את מה שהיה לך רוח של הזמן, אז מה בעצם ההבדל? אם אתה אומר, אם אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לעשות שינוי מתוך זה שהם רוצים לפרק את דת היהודית, אז מייל, בסדר, אני מבין, זה לא חלק מהם. אבל לא חושב שהרשום של התנועה הרפורמית לא הקונסרבטיבית, המטרה של המידע זה.
זה תלוי. לפי מה שאני יודע, יש בזה פער גדול בין האידיאולוגיה של התנועה הרפורמית ובין הקונסרבטיבית. הרפורמים דיברו על תיקון הדת. הרפואי שהבאתי קודם, הוא בא ואומר, יש דברים שאני אומר שהם יותר לא רלוונטיים, כולל, אני לא בקיא בכל מה שהיה אצל הרפורמים, כולל חלק כפרו גם בהתגלות מסיני. לעומת זאת, התנועה הקונסרבטיבית היא בעליל מדברת שפה אחרת. הוא לא מדברת על תיקון הדת, על הפיכת הדת למשמעותית, נשמע די טוב.
זה אורתודוקסיה מודרנית,
שאחד
לאותה
דפקת. זה נכון, זה נכון מה שאתה אומר.
אז למה היהדות האורתודוקסית הפכת את היהדות הרפורמית, את היהדות הקונסרבטיבית ללא לגיטימית לפי מה שאמרת?
זה שאלה שאני אגיד לך משהו שלדעתי נכון על רוב הרבנים שהתנגדים לקונסרבטיבים, ולדעתי הוא מנגנון אנושי בטבע האדם, והוא גם היה קיים בכל הדורות. אני מתכוון, אני כמעט מוכן לחתום לך שרוב הרבנים האורתודוקסים שלחמו בקונסרבטיבים לא ממש יודעים מה הקונסרבטיבים חושבים. בוא נתחיל מהנקודה הפשוטה הזאת. רובנו לא יודעים מה האוהבים שלנו חושבים. סתם, דיברתי קודם שפעם הייתי רב חיסדא בשורש נשמתי, פעם הייתי כזה, כנראה לא בשורש הנשמה כי יצאתי משם, אבל פעם הייתי כזה. אז אני אספר לך, כשאני למדתי בישיבה בתקופה שהייתי גלגול נשמה של רב חיסדא, אז בישיבה היו שני אנשים שידעו שאסור חלילה לחשוב כמוהם. אחד היה שאול לייבוביץ', כאילו לייבוביץ', כאילו, זה היה איזה כינוי גנאי כזה, והשני היה הרטמן, כאילו הרטמן, אני חושב שמישהו מאיתנו ידע מה בכלל הם אומרים, כאילו אני מקיים את עצמו, כאילו הם כאלה רעים, אז אסור לקרוא אותם, אסור לקרוא כאילו, כמה מאיתנו אז היו, צריך לא להיות, צריך לא להיות רכיס לה בשביל זה, כמה מאיתנו אמרו, הם אומרים לא לחשוב אותם, בטח יש שם משהו מעניין, כן? כאילו, גם הייתי חנון, הייתי ילד טוב, כן? כאילו, אני אומר לך את זה בכנות, שזה אחד מהטרגדיות של העולם, אבל זה טבע האדם, אבל את האויבים שלך אתה לא צריך להכיר, כן? כאילו, ואז אתה, כבר בחקר התלמוד היה מילה מגונה איפה שגדלתי, אני אומר לך מידיעה ברורה, שרבותיי הגדולים לא קראו אף פעם ספר מחקר, אין בכלל מושג מה כתוב שם, כאילו, ספרים, אין אף ספר בבית, לא חושב שבכלל קראו אותם אי פעם, זה ככה, ולכן כל מה אתה אומר, כאילו למה ידאגו בצרטים, בוא נתחיל מזה ש... הקונסרבטיבים לא מתנהגים בצורה שנראית מסורתית, זו כבר סיבה טובה לא לאהוב אותם.
יש גם פעם בין הקונסרבטיבים באידיאולוגיה שלי לבין מה שתכלס. אני כאילו מכיר אותם מקרוב, זה כאילו...
בבקשה, בוא תרחיב לנו.
יש האידיאולוגיה שאומרת בעצם, כמו שאת מתפתחת במובן הפשוט של המילה, אבל מה שקורה זה שכל הכל שמה בראש.
אז אני אגיד בצורה...
מה שאני הייתי
בקילות. כן, אני אגיד בצורה הבאה. כשאומרים קונסרבטיבים היום בארצות הברית, אני לא יודע להגיד לך... אני לא יודע להגיד לך היום עכשווי או אידיאולוגיה. אין דבר כזה קונסרבטיבי אחד. זה כמו שאורתודוקסים הולך מרב מבריסק עד מודרן אורתודוקס, לא יודע. גם הקונסרבטיבים ככה. הקונסרבטיבי הכי ימני יותר מקפיד בהלכות מהמודרן אורתודוקס הכי שמאל, נגיד. וגם הפוך, כן? עכשיו, אתה שואל אותי קודם כל בארצות הברית, שם אני קצת מכיר, מה הדבר הראשון שראו שלא מצא חן? שהם מחיצה בבית כנסת. מה, לא צריך להיות... כלומר, שואל אותי, מה התנגדו? אתה מבין למה מתנגדים, זה לא רק שהרבנים קודם כאילו אולי עשיתי קצת עוול להם שאני ממש מכירים, רואים בעיניים שזה לא בדיוק מסורת ישראל סב, מה שבכל זאת קורה בקונסרבטיבים הרציניים או בהנהגה הקונסרבטיבית, נגיד תשובות של לוי גינצבורג לאחרונה, אז הרב דוד גולינקין, שהם מנסחים כל דבר בשפה הלכתית, בשפה הלכתית שאני אגיד בצורה הבאה כהתרשמות שלי, זו שפה לגיטימית שאני יכול למצוא לך כמעט על כל דבר שהם אומרים, תשובה אחת של אחד בגדולי הפויסקים שעבד עם אותם כלים. ואם ככה תשאל אותי, אז למה אתה לא מצטרף אליו? אז אני אגיד סומת את הטענה של גולינקין, תצטרפו אליי, אני עושה כמו לידי ביוד, אני עושה כמו זה, אני חושב שהתשובה המרכזית חוזרת למה שדובר קודם, בלי המתודה. ואינו, הרושם הוא של האג'נדה, סדר היום של גולינקין, הוא סדר יום שמוכתב מראש מבחינת ההזדהות המוחלטת, הייתי אומר, עם המודרנה, והייתי אומר, הוא כמעט כמו תוכנת מחשב, יפעיל את הכלים האלו עד קצה גבול היכולות שלו בכל מקרה שהוא יכול. ואחד מהדברים הכי מאפיינים חשיבה אורתודוקסית או רבנית, זה שהיא לא עושה את זה באופן שיטתי עד הסוף. לא הולכים על, על, על הקצה. זה כלי שקיים ומפעילים, לא תמיד מפעילים. תשאל אותי מה הנוסחה, השנה התלמידים שלי ניסו לחלום אותי הרבה, כל הזמן אומר להם, נעתי אין נוסחה.
אין נוסחה,
לא יודע מה הנוסחה, אין לי מושג. הנוסחה היא שאין נוסחה, הנוסחה היא, כאילו, אני חושב שזה הבדל המרכזי, אבל כלומר, אם אתה מדבר על הקונסרבטיבי הרציני, הגולינקין, זה בהחלט בפנים, במובן מסוים. למרות שאני אומר, אני מרגיש שזה עצום בשפה. אבל הקונסרבטיבים מה לא? גם אורתודוקסים מה לא יש לי בעיה שם? בסדר, מה זה מפור שאני אכבד כל בן אדם, אבל אני לא שם, כן?
אז אולי אני רק צריך לצאת מהשיעור הזה, שבמובן מסוים אין פה איזה מסגרת מסוימת של זה קונסרבטיבי, זה רפורמי וזה אורתודוקסי, אין לי ממש מוגדר. ויש פה איזה משהו הרבה יותר עמוק, שהוא לא מוגדר לפי ריבועים וחברות, אלא משהו אינדיבידואלי.
אני אגיד לך באופן הבא, זה יפה מה שאתה אומר, אבל עדיין צריך לדעת שמעבר לכל השאלה של איזה הלכה אתה שומר ומה השקפת העולם שלך, יש פה גם שאלות סוציולוגיות פשוטות. למשל, באיזה מקצת אתה חבר, באיזה קהילה אתה חבר. וכאן אני יכול להגיד לך תחושה שמלווה אותי כבר כמה שנים בארץ, שבארץ בעצם עד לאחרונה אין תנועה קונסרבטיבית רצינית. בוא נגיד ככה, יש אורתודוקסים ויש עם כמה רפורמים.
בואי נגיד, בואי נגיד,
כן, אבל זה חדש יחסי, כמו לפני 20, 30, 40 שנה, גם זה לא היה.
לא, אנשים שולחים לבית כנסת שם, זה לא אנשים שמאמינים באידיאולוגיה הקונסרבטיבית. אנשים שרוצים קשר ליהדות, והם עשו את זה נחמד להם, הולכים לתנועת הנוער נועם,
זה בארצות הברית.
אבל
אני מתחיל מזה, אבל אני מתחיל מזה שבארץ עד לפני כמה שנים בכלל זה לא היה.
יש נועם שלוש דקות הלכה
בבית שלי, רק בשביל... טוב, אבל בארצות הברית, תשארתי קודם כל מי החליט מי אתה, זה פשוט שקודם כל יש בקסט החבר. זה קודם כל מתחיל מהדבר הזה, בארץ זה לא היה קיים, ולכן בארץ החתך הסוציולוגי של למי אתה משתייך הוא באמת אחר. אני מכיר לא מעט אנשים שהם אורתודוקסים, שאני מאוד מעריך אותם ומכבד אותם, אנשים שפגשתי איתם במהלך השנים שהייתי בקיבוץ הדתי, שפחת מי ומה הם, חלקם הגדול דומים יותר קונסרבטיביים בארצות הברית, אבל הם אורתודוקסים כי הקיבוץ הדתי אורתודוקסי.
מה זה אומר?
כן, פשוט זה היה קיים. עכשיו הארץ זה מתחיל להשתנות, אז זה מתחיל מדבר מאוד פשוט שלא היה בארץ פעם, פעם גם לא היה בארץ קהילות אורתודוקסיות. היית הולך להשתיב לך, וזה מתפלל, כאילו, כל הרעיון הזה שקהילה, שאבא שלך הוא אחד מהמכוננים, כאילו, זה משהו שגם לא היה, כאילו, למה זה יגיע אני לא יודע.
יש התבססות של ההגדרות המאוד חד משמעיות, שזה לא, מה זמן, יכול להיות כזה,
במסגרת המדיניות שלא להקשות על עצמנו, מה אתה אומר על שירה חדשה? זה אורתודוקסי או לכי איפה אתה שם אותה? אז הם אומרים אורתודוקס, ככה הם אומרים.
הרב, אם את טועה כמו שאתה אומר שמחפשים באמת את רצון השם בזה, אז מי אנחנו שנקבע? מי אנחנו שיכולים להגיד אם זה נכון? אם הם שומעים את כל השם פחות טוב מאיתנו או לא?
זאת שאלה מצוינת. בוא עכשיו אני אידיאולוג של למען העניין, אני אסחף עכשיו תפקיד. אולי רצון השם הוא שנשים יהיה להם יותר כבוד בבית כנסת וביטוי. זה בהחלט יכול להיות. לכן, למרות שאני לא חושב שהייתי מרגיש בנוח להתפעל שם, לא שמעת ממני וגם לא תשמע ממני שהם לא בסדר, או שאני לא שם, כן? כשבא אליי תלמיד שנה שעבר התלבט ויכול ללכת לשם, לא אמרתי לו שאסור, כן? למרות שאני מכיר כאלה שכן היו אומרים, כי אתה צודק, כמו שדבר אני לא בוחן כליות ולב. אבל תכלס, אני יכול להגיד לך, אם אני הייתי בתור אורתודוקס כבד, מרגיש נוח שם, אני חושב שלא הייתי מרגיש בנוח שם. ככה אני חושב.
אבל
מטעמים דתיים
או
מטעמים? אני לא יודע אם אפשר להפריד ביניהם, אני אומר לך את האמת.
אבל הרב סולובייצ'יק אמר, לא הולכת לכנסת של רפורמים, אפילו לא בראש השנה שתוקעו בשופטים.
שאין בו מחיצה, ובשנה חדשה יש מחיצה.
אבל אנחנו
נראה
על רפורמיה בצלחים. השאלה היא המדעת,
זה לא
תלך
בכלל.
התשובה שלה על רפורמיה. הוא כסף דין חיצה, הוא לא בדק רפורמיה או לא. שיושבים מעורב.
רפורמיה אפילו אמרת, בראש השנה יש לך את התשפה, בגלל
שרפורמיה
אל תלך.
כן, כן, פסק ידוע. וגם שם צריך לדעת שהפסק הזה ניתן בהקשר מסוים. אני מפעיל עוד פעם את ההקשר. ההקשר היה, אני אגיד לך מה היה ההקשר. זה, אני לא יודע אם הוא קשור לדברים לך. ההקשר היה שהאורתודוקסים היו חלשלושים חבל על הזמן. ממש, כאילו, והקונסרבטיביות הרבה יותר קרצה לאנשים, זאת האמת. היא גם דרשה מהם קצת פחות. אני לא אומר את זה כי רב רחוב יעצור הרע. אולי מישהו משלח הזדהה עם זה, אבל הוא חלק מהמאמץ המכוון שאני בונה אורתודוקסיה, זה היה המאמץ שלו, והוא עשה היקום המקל קצת. בפירוש, בפירוש. כן, זה רב.
אז
כן, תודה.
איפה התחלתה התורה של השיטה? איפה התבטאה התורה בקיום מצוות? זו תורה שתקופה מקראית בה. זאת אומרת, ברור שמצד אחד קיום מצוות כן מוזכרות בתנ"ך איפשהו מגילת רות, בנחמיה, ביהושע. מצד שני, ברור שדוד המלך ומשה לא ישבו עמדו בבית מדרש. אז
זה לא הבנתי את הסוף, כן.
מה?
מה, שהם לא למדו בישיבת וולוז'ין, כאילו מה?
כן, ברור שכאילו, אתם מבינים, שכל שיש תוכחות על קיום מצוות. רוב התוכחות מובילות מונותאיזם,
לעבודת
תורה,
וסביב... סביב הפולחן, סביב הקורבנות, זה גם הרבה.
קורבנות נכון.
כן.
אבל קיום מצוות, אוקיי, חוץ מקורבנות. איפה היה בכלל בתקופה מקראית, מה היה יחס אליו?
אם היה ידוע,
כאילו.
אם היה ידוע.
קיום מצוות. קיום מצוות,
קיום של התורה. רואים, בוא נאמר ככה, רואים שלא ממש הקפידו על פסח, לא ממש הקפידו על סוכות. על השבת בנחמיה, כן, עם ירמיהו. תראה, אני... יותר ממה ששאלתי קודם, אני חושב שלא צריך לשאול, אבל אם אתה רוצה נשאל עוד פעם. דבר אחד ברור, זה לא רק שיש שם תורה שבעל פה בצורות שאנחנו מכירים. אין שם בכלל קיום מצוות רציני. נכון? אתה צודק? אתה צודק ב100%, כן?
לא, למה? תורה נעלמה, כן? התורה שבכתב...
אז מה השאלה? אם הם בסדר? לא, הם לא בסדר. אז מה השאלה? בואו...
תמיד אולי נניח תפילין, כאילו... כי תפילין זה לא מצווה של התורה
שלנו. בוא נגיד ככה, את התפילין היא דוגמה נהדרת. אני מאוד מודה לך על הדוגמה של תפילין, לא בגלל שיש לי תשובה על דוד המלך, אלא כי היא מראה קצת על ערכי החשיבה של מי שעסק מבחינה היסטורית בתחום הזה. כשאמרנו תפילין שנה שעברה, קצת עבדנו על הדבר הזה. הפעם, יש הרי שאלה שמתעוררת כבר בפרשני המקרא, עד כמה התפילין הם מצווה ממשית או סך הכל מטאפורה? אתם יודעים, כמו שיש תפילין של רש"י, תפילין של רבנו תם, יש תפילין של הרשב"ם, הוא במשפחה. והרשב"ם הרי אומר על התפילין, מטאפורה. וכשאתה הולך להיסטוריונים של ההלכה, שהם ברובם מהאסכולה של מדעי היהדות, עד לפני כ-50 שנה, הנטייה שלהם הייתה להגיד שתפילין זה מוסד מאוד מאוחר. כלומר, ברגע שנכנסת בדיוק ללך החשיבה הזה, שהנה תראו איזה פערים בין המקרא לחז"ל, כל דבר כאילו חז"לי לא היה במקרא וכו', וזו הייתה הנטייה שלהם, הם נפלו מהכיסא ממש, כאילו זה היכה אותם על הקודקוד, שבקומרן מצאו תפילין, והתפילין האלו לא רק שהם מראות שהמצווה מוחשית, הם כמעט אותו דבר כמו התפילין של חז"ל. ופה נכנסנו בשאלה שמה זה כמעט אותו דבר, אבל הם עשויות מאור, יש בה בסיסית אותן פרשיות, המבנה הוא דומה, יש של יד ושל ראש, פה יש ארבע, פה יש אחד, ממש כאילו זיקה אותם על הקודקוד. עכשיו אני באמת, מה שאני אגיד הוא ככה, מצד אחד תנועת הנפש שתיארתי קודם אני לא אחזור עליה, זה לא יודע שיש פערים, מצד שני הנטייה לא להאמין לכלום או להגיד הכל מאוחר היא גם נטייה לא נכונה, היא נטייה מוגזמת. אז בתפילין זכינו לגילוי אדיר שהראה שצורת החשיבה הזאת גם לא נכונה. אז מפה עכשיו אני ארוץ שדוד המלך נראה כמו הרשך? גם לא. כלומר, או שהוא נראה כמו דוד המלך באגדות? באגדות הם מספרים דמות מסוימת שהם מסרטטים אותה, היא דמות ספרותית, דוד המלך שמסכת ברכות, כן? או בהקשר הזה אני לא יכול לתת לך, באמת שלא, תשובה מאוד מאוד ברורה על בפועל מה, מתי כל מצווה התחילה ואיך היא נראתה. בסופו של דבר אני אומר לך את האמת, אני לא יותר טוב מהמשנה שאומרת זקנים נביאים עד שכנסת הגדולה. בסך הכל ההבדל בטון בתנועה הנפשית הוא שבמקום לחשוב שהכל היה בדיוק כמו שהוא נראה במשנה, הטון היה להגיד הם לא ממש שמרו את כל המצוות כמונו, הם דברים מסוימים אולי שמרו אחרת. יש מעורבות גדולה מאוד של חכמים שאני יכול להתחיל לדבר עליהם בצורה מאוד גלויה מהתקופה החשמונאית, שם זה מתחיל. כן, כלומר אם נחזור למשנה, יש שמעון הצדיק כבר מה יודעים ממנו, אנטיגנוס, משהו אחד, נדבר על זה פעם הבאה, התחלתי היום, פעם הבאה. זה מתחיל באמת, גם הזוגות בקושי, זה יכול להיות מתחיל באמת בהלל ושמיים, שם אתם מתחיל. שהלל הולך גם ביחד עם הכלי המרכזי, שהוא הכלי, כבר מוכר את השבוע הבא קצת, מה הכלי המרכזי שמזוהה עם הלל, שהוא הכלי הגדול, שתבין עכשיו עד כמה הוא עומד מול השאלות שעלו פה, מה הכלי שהלל משתמש בו? המדרש. העמידות שהתורה נדרשת בהן, הן מתחילות, הן גיבוש ראשון שם, הלל. כלומר, המדרש עומד בדיוק מול איזה תחום? המסירה. כל השאלות שתראו פה זה מה נמסר בעצם, מה כוח המסירה? כוח המדרש הוא הכוח של חכמים, לפרש, להגדיר, לדבר על זה בעזרת השם, כשנגיע למדרש ממש בקרוב. אבל זה שם הנמצא, כן? אני חושב ששם צריך להיות, כן? לכן אני לא יודע להגיד מה דוד בדיוק עשה, כן? איזה ניצוק, מי מוכל מצא בפסח, כי חיכו בפסח, לא יודע לגמרי. לא אחד ברור שהמשנה או ההלכות בתורה שבעל פה, בואו נראה עוד משהו על המדרש. המדרש הוא לא רק כוח שנותן לחכמים יכולת לפרש, לדרוש, לומר, להגדיר, הוא גם נותן להם כוח נוסף שהוא לא פחות חשוב, זה הכוח שמה שהם אומרים הוא יוצא בתוך המקראות או הוא סמוך למקראות. ובלשון אחרת הוא יונק את השורשים שלו, את הכוח שלו, את הסמכות שלו מאיפה? מהתורה שבכתב. ובמובן הזה המדרש, היות והוא הולך ישר למקראות ודורש אותם, מה הוא יכול לעשות לעצמו? בעצם לא לדאוג מהשאלה מה היה בין המקרא הזמני. כי הוא דילג על ה... הוא כאילו, הוא פיצה על הדילוג על איזה שהוא עומד מול המקראות, ולכן התנועה שקיימת המון 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 בספרות חז"ל לדרוש כמה שיותר. זה, דיברנו על הלל, זה מתעצם עם רבי עקיבא, רבי עקיבא הוא גדול הדרשנים, שהוא כל דבר דורש, זה בא בדיוק מהמקום הזה. כלומר, כל השאלות הענקיות שעלו כאן, שמי שהן עולות לא יודע את התשובה. שאלות הענק, כאילו מה היה, איך, מאיפה זה מגיע, בסופו של דבר תבדוק כמה דברים יש בספרות תורה שבעל פה שהם בלי מקור, בלי קריאה של פסוק בתורה שבכתב. מעט מאוד, מעט מאוד. כאילו כבר הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשנה שם לב של כמה דברים אומרים הלכה משה מסיני, קושי 30 דברים, בקושי שליש מהם בתפילין, רק שתדעו, בקושי אומרים את הדבר הזה. כלומר, הדבר המרכזי שמדברים עליו, ומי שמספר את הסיפור, כולם מכירים, הגמרא במנחות, דף כ"ט, רבי עקיבא, רבי משה רבנו, הוא מספר את הסיפור הזה בדיוק. משה רבנו בא, לא מבין כלום. למה לא מבין כלום? כי זה זז, כי היה משהו, כן? אז יש מצד אחד, השורש הוא הלכה משה מסיני. אבל ברור שדברים זזו, אבל בגלל שהמתודולוגיה היא מדרש, אז זה זז עם שורש. ולכן הם פתרו את הבעיה ככה, כמו שאני חושב. הפתרון הוא שכמה שפחות דברים מסורת, כמה שיותר דברים תוך המקראות עם עולם המדרש. עכשיו עולם המדרש, פה כבר צריך להגיע לזה. נכנסתי לשאלה ענקית, מה, כאילו, של מה הגבולות שלו, מה הכלים, יוצר, מקיים, איך זה עומד מול הפשט וכולי. הרגל אחת, הפשט הוא הרובד הכזור של התורה, והדרש הוא הרובד הנמסר של התורה. מבחינת הלגיטימיות שלו, גם הוא קריאה של הפסוקים. ברגע שהוא קריאה של הפסוקים, ומה אתה אומר לי, בא מהר סיני, בא מהר סיני, הוא בפסוק. לכן הרב מדרש הוא כביכול התשובה לכל השאלות שדיברנו עליהן פה. וככל שהוא יתעצן, והוא יתפשט יותר, ויותר ויותר ידרשו דברים, הוא יותר ייתן מענה לבעיה הזאת. מצד שני, תקשיב טוב, הוא יותר ויותר ייצור פערים, אולי בין פשוטי המקרא לבין ההלכה של חז"ל. בשון אחרת, הרב מדרש הוא עולם שפועל בתנועה מעגלית סיבובית כזאת, הוא גם מצד אחד יוצר הגדרות חדשות, והוא גם נותן תוקף מקראי להגדרות החדשות. כלומר, הוא גם הכוח שמניע התורה שבעל פה קדימה, והוא גם הכוח שנותן לו את הסמכות. עדיף, כן.
מילא שיש אי התאמה בין מה שכתוב בתורה שבכתב למה שיש בתורה שבעל פה, זה מילא עוד אפשר לקבל. אבל זה של התורה שבכתב עצמה, כאילו, זה מה שאמרנו לנחמיה ועל יאשיהו, זה אי התאמה למה שכתוב בתורה שבכתב. זה לא אי התאמה למה שכתוב בתורה שבעל פה, זה לא מסדר כרונולוגית, כאילו, בטח, ועוד יותר על רקע תיאוריות אחרות שיש, כאילו, ביקורת המקרא ודברים כאלה, כאילו.
זה מבוא לתורה שבעל פה פה, נכון, אבל אתה צודק, אי אפשר להתחבא מאחורי זה. כלומר, אתה בעצם פותח את השאלה יותר רחבה של התיארוך של המקרא, נכון?
כן.
כן, זאת שאלה גדולה. לעצמי לא בדקתי אותה מספיק לעומק שאני יכול לשתף אותך כאילו מה אני עושה עם זה. אני יכול רק להגיד שמפרט הנפש הפשוטה שלי אני אורתודוקס, אני כאילו רוצה להתחיל מהתפיסות המקובלות, באמת, ככה אני. וספציפית גם לגבי לא מעט מחקרים שכן קראתי, תמיד יש לי שם בעיה מאוד קשה שהטענות נורא נורא מעגליות. למה אני מתכוון? זה שאני, התחום שלמדתי בעולם המחקר המדעי היה תלמוד ולא מקרא, הוא לא רק פחדתי מהשאלות האורתודוקסיות. זה בא מאוד מקום, המחקר המקראי הוא מעגלי מאוד. אני יכול להסביר למה אני מתכוון. יש קטע שצריך לתארך אותו. עכשיו, כשמתארכים אותו, אז אומרים, הוא לא מתאים למה שאנחנו יודעים על התיארוך הזה, ולכן הוא עוד תוספת. כאילו, הם כאילו מקיימים את עצמם. שנה שבה אנחנו ראינו דבר כזה בתפילין, למדנו תפילין, וקראתי, קראנו יחד איזה מאמר של משה ויינפלד, והיות והוא החליט שבספר דברים אוהבים דברים מופשטים ולא מעשיים, אז לכן חייב להיות שהתפילין בספר דברים הם מטאפורה. כאילו, לא יודע, אני לא יודע איך אנשים חוקרים בצורה כזאת, כאילו, וכמעט אני אגיד לך, כל שאלה שאני קורא במחקר המקרא, יש דבר ויפוכו. וזה זה, זה, זה דברים שלכן אני אומר, אני לא מכיר את הדברים לעומק, אבל על פניו הם לא פשוטים גם מהצד המדעי שלהם, תדע. אז אני לא יודע, אתה צודק. אבל בוא נגיד ככה, כדי לתת תשובה מעמיקה לשאלה הזאת, אנחנו צריכים גם להתבונן בשאלה של התיארוך של חיתום המקרא. ונגיד בצורה מאוד פשוטה, מבחינה אמונית, אנחנו אמונים על גמרא בבבא, בסוף פרק ראשון, דף י' ד' שמתאריך את ספרי המקרא, צריך לבדוק את זה מול מה שעולה מתוך המקראות בהיבט המקראי שלו. עכשיו, הכתובת בישיבה, אני חושב שמישהו שעשה את זה כבר זה יושי. ככה נדמה לי, אפשר להזמין אותו פה פעם, רוצים. אבל זאת שאלה נכונה, כרגע אני לא יכול לתת לך תשובה ברורה. בסדר? אוקיי, אנחנו נעצור כאן, ולפעם הבאה מה אנחנו נקבע לעצמנו, מה שחשבתי לעשות היום, בסדר? אז אנחנו נדבר מ... אני אשלח, כן, אני אעלה את זה לקבוצה, בסדר? תיכנסו לקבוצה. אני רוצה קצת לעסוק בדמות של עזרא, שהמשנה כאמור התעלמה ממנו. אבל כמה דברים על עזרא, כי יש מקורות שכן אומרים שעזרא הוא נקודת המפנה, ויש מקורות שאומרים שעזרא התחיל את זה. אני רוצה כמה דברים דרך אנטיגנוס, ככה טיפה, כמה דברים דרך שמאי והלל, ודרך הלל בעיקר נגיע, וזה הנושא המרכזי הבא, הנושא המדרש.